השבוע, הפודקאסט של הארץ, באולפן ליאור קודנר. כמעט מדי יום נולדת פה מפלגה חדשה, והרבה פוליטיקאים רבים ביניהם על מעט מאוד קולות. ניצן הורוביץ, יושב ראש מרץ, יהיה האורח המרכזי שלנו היום, בעיקר כדי לתקוף את אותן מפלגות בועה שלא שוות לדבריו כלום. אלוני דן נצטרף אליי לשיחה הזאת. בהמשך נהיה בסין שאחרי הקורונה. הכלכלה חזרה לצמוח דווקא בגלל שלטון ריכוזי שהצליח למגר את הנגיף.
תראה, תתפלא לשמוע כמה מאמינים פה לשלטונות. כל פעם שאני כותב איזה מאמר, אז מיד קמים הרבה ואומרים, אבל סין ככה והיא מסתירה ויכולה וכו'. אני יכולה להגיד לך דבר אחד, אני מסתכלת פה מהחלון, אני יוצאת החוצה, היא לא מסתירה כלום, כאן אין קורונה.
יאללה עיניו תדווח משם. עם בני ציפר ואופר אדרת, ננסה להבין האם 2020 היא אכן השנה הגרועה בהיסטוריה, כפי שטען המגזין טיים. ולבסוף קריין החדשות דן אופרי, הוא מסיים את דרכו בשידור הציבורי אחרי קרוב לחמישה עשורים.
זה סוג של סכיזופרניה בשליטה. אתה פשוט שני בני אדם. אתה נכנס לאולפן, אתה מדבר, אתה עושה את העבודה, יצאת החוצה, חזרת למה שהיית, וזה באמת בלקאוט, כי אתה לא זוכר כל כך מה היה במהדורה.
הנה התחלנו. ואנחנו פותחים עם המערכת הפוליטית, שלום אלוני דן.
שלום.
אז עורך הדעות שלנו, מה כל יום זורמים מאמרים, מצב השמאל, מצב השמאל?
מצב השמאל, מרץ לאן, יהודית-ערבית, יהודית-יהודית, ערבית-ערבית, ערבית-יהודית.
האם תעבור את אחוז החסימה? לא תעבור.
נכון, מה יקרה הפעם, איך אפשר להציל אותם, אולי ברגע האחרון נעזור להם. אותם דברים, שוב ושוב.
זאת אומרת, שידור חוזר של כל מערכות הבחירות הקודמות.
רק עם פחות אנרגיה הפעם, כן.
פחות אנרגיה?
פחות אנרגיה, כן.
למה? אנשים עייפים?
אנשים עייפים, אין להם כוח, הם חוזרים על אותם טיעונים, אותם טענות. אני מפרסם את חלקם, כי אתה יודע, זה חלק מה...
צריך למלא עמודים.
גם למלא עמודים, וגם אנחנו בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו המקום שבו מצביעי מרץ נמצאים, פחות או יותר, והם רוצים לדעת אם הפעם להצביע.
למי להצביע.
למי להצביע, והם יצביעו למרץ, כנראה.
בסוף, כן, ביום פקודה יבואו ויצביע.
תראה, יש להם סכנות, יש להם סכנות הפעם. בעיקר כל מה שקורה עם חולדאי, אופר שלח, האזורים האלה,
כן.
יכולים לנגוס בהם, אבל לא בטוח שזה לא טוב להם ששוב יש את התחושה הזאת שאולי...
הם לא יעברו את אחוז החסימה וצריך להציל אותם ברגע האחרון.
בדיוק, וזה הטקס הקבוע.
שלום ניצן הורוביץ, יושב ראש מרץ.
שלום.
נו, אז גם שידור חוזר?
קודם כל, אני לא מסכים למילה אחת ממה שאתם אמרתם.
לכן הזמנו אותך לפה.
אני לא יודע למה תמיד מדביקים לנו את המילים האלה, אני לא רוצה לחזור עליהם אפילו. מעולם לא היינו במצב הזה, ואין שום סיבה שנהיה במצב הזה.
טוב, היה גבל לפני כל מערכות הבחירות, הייתי מקבל אס-אמסים ברגע האחרון בשש בערב.
ולאיזה מפלגה לא היה בדיוק? למי לא היה?
לא ברמות האלה.
גם נתניהו עשה גוואלד. נתניהו אישית ישב ועשה גוואלד והזעיק את המצביעים כי המדינה בסכנה, כי השמאל מביא את הערבים באוטובוסים.
אבל הגוואלד שלו זה להביא 30 מנדטים, לא להישאר מעל
חסימה. כל אחד,
כל אחד עם הגוואלד שלו.
כל אחד עשה גוואלד. אנחנו מעולם לא היינו במצב הזה, אנחנו אחת המפלגות...
אין סכנה קיומית למרץ לדעתך?
בוודאי שלא, אנחנו אחת המפלגות השורשיות, המבוססות, הוותיקות, דווקא המפלגות האלה שאתם מדברים עליהן, של ה-30 מנדטים וזה, ראינו מה קורה איתם.
לא, אבל גם מפלגת העבודה אנחנו רואים עכשיו לא עובר...
זה מפלגת העבודה.
כן, מפלגה שורשית, הקימה פה את המדינה, מרץ יצא ממנה.
הם עשו טעות דרמטית ובגדו בבוחרים שלהם, ועכשיו הם משלמים על זה את המחיר. אני אפילו מקווה שאנחנו ננגוס באלה שאלון ציין קודם, כי אם יש לקח שאפשר ללמוד בסיבוב הרביעי הזה, שהסתם מפלגות בועה האלה לא שוות כלום, והן מתנפצות הבועות האלה אחרי הבחירות, ואנשים אחר כך מתפלים, למה עורקים לליכוד, למה יש כל מיני תופעות חברי כנסת הזויים, כי בוחרים מפלגות, בלי שבכלל יודעים מי האנשים, על שום דרך, שום רעיון, ואז מתפלים, למה יש תופעות ביזריות בכנסת אחר כך.
אבל שאתה רואה נגיד חולדאי כזה, פתאום שמכריז?
אזרחיות ואזרחי ישראל, באתי לכאן הערב כדי להודיע על הקמת מפלגה חדשה. כולנו צריכים להרים את הראש בגאווה ולהביט קדימה בתקווה. אפשר לנהל את ישראל אחרת וצריך לנהל את ישראל אחרת.
ויום אחרי זה יש לו 8-9 מנדטים. ואתם עם החמישה האלה, אוקיי? אז איך אתה מרגיש באמת, אגב, מפלגה אד הוק לגמרי, שפתאום קמה, תוך יום אחד, 24 שעות, היא עוקפת אתכם כמעט פי שניים?
זה רידוד וזילות של הפוליטיקה. ויש מדיניות מאוד ארוכה של השלטון הזה, לרדד את השיח, להשתיק ביקורת, להנמיך את העיסוק הפוליטי. כבר שנתיים הרי אין שלטון בכלל בישראל. אז ברגע שזה המצב, והכל נהיה מן זירה כזאת של משחקים, אז כאן מישהו מכריז על מפלגת המצליחנים, מפלגת המקצוענים, מפלגת הצבאים, תח מקבל כמה מנדטים, זה כמו משחק, זה כמו איזה קרקס כזה,
נו, שעשוע. ואין לך חייץ שטונים חדשים אבל... לשלוף, תשלוף לפני הבחירות, אז, וגם תעלה לשמונת שם מנדטים?
אז תשמע, אני עכשיו יכולתי לשבת פה בתור שר, כן? הציעו לי גם להיות שר בממשלה הזאת. יכולתי, כמו אמיר פרץ, כמו, איך קוראים לשרים שכחול לבן, אפילו לא זוכר את השמות שלהם. אבל יכולתי להיות בדיוק כמו, ואז מה הייתי, מה הייתם אומרים לי? אוקיי, כבוד השר, ומה השגת? ומה עשית?
נכון.
אז אני לא במשחק בשביל זה. אם הייתי רוצה במשחק בשביל מלא מנדטים סתם, אז הייתי ככה, מרטיב את האצבע בבוקר, מסתכל איפה הרוח. אני עושה, אני במרץ, כי אני מאמין בעקרונות שלה, ואני מנסה לשכנע אנשים. וזה המעמד
שלי. אבל ניצן, במובנים או במונחים של מרץ, אתה כן הוצאת את האצבע, ועשית את מה שעשית כרגע. הרי כל הצירוף של שני ערבים בחמישייה, ושלושה בעשירייה, הרי זה תוצאה של הבחירות הקודמות, והביקורת שהייתה, שלא הייתה, לא היה לכם ערבי בעצם בכנסת, איסאווי פריג', אנחנו כולנו מכירים את הסיפור הזה, ולפתע בעצם הנחתתם גם במקום הארבע, את זועבי, וגם את יש לכם את פריג', זה כן משהו שאתה הסקת מסקנות, בגלל אותה אצבע שיוצאת ואמרת, אנחנו פה בבעיה.
לא, לא, לא. זה לא אצבע... זה חלק לגמרי מה-DNA של מרץ, של שותפות יהודית-ערבית. אנחנו דיברנו על זה לפני כל מפלגה אחרת.
לא, אבל ותמיד... בבחירות הקודמות לא היה
כמו ש... אז בבחירות האחרונות, גם היו הרבה בעיות בבחירות האחרונות. זו הייתה הבעיה היחידה שהייתה בבחירות האחרונות. היו הרבה בעיות.
בעיה שלכם, אבל הבעיה.
כן, היה, הייתה בעיה, בטח. ואני אמרתי שאני אתקן אותה. ואכן אני מתקן אותה.
כשהמטרה לקחת קולות מהמשותפת, כי המשותפת התקרבה פתאום לנתניהו?
גם. בטח. אנחנו בזירה פוליטית. הם לידינו, הם יורדים, יש בעיות פנימיות במשותפת, מאוד קשות אפילו, יש הרבה אנשים בציבור הערבי שהם מאוכזבים, מחפשים לפחות אופציות אחרות, אז אנחנו רוצים להיות אופציה כזאת, כן לגמרי.
אופר שלך היה פה בפרק 157 של הפודקאסט, אמר בצורה מאוד מפורשת, המפלגה שלך לא רלוונטית.
אה, ומה הוא תזכיר לי איך קוראים המפלגה שלו?
עופר שלח.
אה, לא, יש איזה שם.
מחפש
לא,
אבל שם? מסגרת, מחפש
עצמאים.
מסגרת.
זה משהו, עצמא, זה על עצמאים, התקורמה של העצמאים.
אבל עדיין אין שם לדעתי.
אין שם, אני גם...
אז בבקשה, עניתי.
לא, אבל אין שום מקום לחיבור, כלום.
בוא, בוא, בוא. אני אמרתי
מכיר קודם. מכיר אותו הרבה שנים.
מכיר, מעריך, 100%. איש רציני, הכל בסדר. אני במשחק הזה של המפלגות החדשות, אני לא משחק במשחק הזה. לשמה צריך להקים? עכשיו יש כמה? 6 מפלגות חדשות? מה זה? מה זה, מה הן מייצגות? אין להם אפילו שם, אתה לא יודע מי הם, מה הם. אני חושב שזה מיותר. אני חושב,
אתה לא קורא לו להצטרף אליכם?
אני קראתי לו להצטרף, אני קורא לו להצטרף אלינו, דלתנו פתוחה.
באיזה מקום?
מה זה באיזה מקום? אצלנו זה, אתה יודע...
טוב, אין פריימריז כבר, אתה יכול לשבץ.
הוועידת מרץ מתכנסת מחר.
אז יש לו עד מחר להחליט.
לא, קודם כל מרץ היא מפלגה של חברים. ברוב המפלגות כבר ויתרו בכלל על המוסד הזה. רוב המפלגות היום הם אפילו כבר לא מפלגות. הם, אני יודע מה, איזה שלד פוליטי.
יש איזה מנהיג.
משהו. מה, לטיבי יש זה, אריה דרי, יאיר לפיד, ליברמן, זה לא מפלגות.
פרזנטורים, אתה אומר.
איש שיש לו שלד פוליטי כזה, והוא עושה בו כרצונו. אצלנו יש כללים, אז הנה, למשל, מחר ועידת מרץ צריכה לאשר את הרשימה הזאת. וכל אחד יכול להצטרף למרץ, ממש כמו שיאיר גולן עשה את זה.
אתם הולכים לשבת באופוזיציה no matter what, אוקיי? שנים קדימה. יש פה 80 מנדטים כמעט של ימין שמסתכלים עליהם באמת. איך ההרגשה שבעצם אתה יודע שאתה בימי חייך לא תהיה בשלטון?
הוא אמר שהוא יכול היה להיות שר,
אבל הוא לא סתם לא היה שר.
אבל הוא שר בכיר, אבל אני, את העקרונות שלי, אני לא מוכר בשקל או בחצי לירה, כמו שאמרתי למי שהציע לי את זה. וזהו, זה בדיוק ההבדל. עכשיו, תראה, השפעה, וזה גם נכון לגבי המקום שבו אנחנו נמצאים. זה לא רק מה שנקרא במספרים הגדולים. לפעמים, גם קבוצה קטנה, אבל איכותית ונחושה, יכולה מאוד להשפיע.
אז איך מרץ משפיע עם 4 מנדטים?
יפה, אם אתה מסתכל, ולנו לפחות יש פרספקטיבה, אנחנו לא כחול לבן או איזה מפלגת כלום, ואתה מסתכל אחורה עשרות בשנים, בשנים שמרץ פעלה, אז אתה רואה את ההשפעה שלה לחברה הישראלית. ואני כחבר כנסת, גם לי יש כבר קילומטראז' מסוים, יש מוטת כנפיים של השפעה, שהיא לאו דווקא נמדדת במספר המנדטים.
לא בסדר, אבל השפעה... יש 4 מערכות בחירות, 4 מערכות הבחירות האלה, מה מרץ תרמה?
למשל, אני היחיד שהעברתי חוק בקריאה טרומית על אפה וחמתה של האופוזיציה והוררתי שיח ציבורי גדול, איסור טיפולי המרה. נכון. שמעת את
אבל
זה?
אבל בסדר, קריאה טרומית.
יפה, יפה, אבל כבר בגלל הדיון שאני עשיתי כחבר כנסת, אז אלפי ילדים ונערים ונערות ניצלו מהתעללות ופגיעה נפשית ופיזית בחודשים האלה. אני אומר לך, אלפים, כי התופעה הזאת היא עצומה. הנה בבקשה דבר שעשיתי. עבור אותו ילד בן 13 שהיועצת המטומטמת בבית ספר שלחה להתעללות, אז הנה, אולי הצלתי לו את החיים. בבקשה, אתה מבין? לא קשקושים של סתם. אז זה דברים שאפשר לעשות אם אתה מוכוון מטרה ואתה יש לך דרך מסוימת.
אתה בפוליטיקה כבר מספיק זמן. תגיד, העיסוק הזה באמת, הוא לא בסופו של דבר הפך להיות, כמו שאתה אומר, איזשהו מופע, אוקיי? עבור הטלוויזיה בעיקר, עבור התוכניות בוקר ברדיו, עבור האתרים, אבל בפועל, באמת, בממשות, העבודה עצמה לא נעשית באמת. אלא בסך הכל הרעיון הוא לתת איזושהי כותרת לאתר בבוקר ולהמשיך הלאה.
יש הרבה צדק במה שאתה אומר. זה נכון במיוחד בשנתיים האחרונות. אין למעשה כנסת מתפקדת או שלטון מתפקד. אנחנו במציאות בלתי דמוקרטית במובן הזה, וכן, ובשנתיים האלה, לאורך ארבע מערכות בחירות, זה בדיוק מה שאתה אומר, וזה כואב מאוד לראות. עכשיו, כשאתה מוסיף לזה, נגיד מה שיש לנו עכשיו, משבר קורונה, עם מתים וסגרים ועסקים שמתמוטטים ומיליון מובטלים, אז זה טרגי, כי ההשפעה היא טרגית. אני יושב בוועדת חוקה שמאשרת את ענייני הסגר של הקורונה, אני רואה איך החלטות מתקבלות, ביזיון, חרפה, אנשים משלמים על זה את המחיר. אז כן, המשחק הזה, אלון, שאתה מתאר, הוא יש לו השפעה ישירה על חיים של אנשים. אני רק יכול לקוות שבעקבות הבחירות האלה תקום ממשלה יציבה, ואני רוצה גם להגיד שאני אשמח לשבת בממשלה. אני לא מקדש אופוזיציה, לא כל ממשלה ובכל מחיר, כי זאת לא מרץ, ועלינו אפשר לסמוך שלא נעשה את זה.
גדעון סער, אם הוא מקבל הרבה מספיק במנדטים, אתה מרים לו טלפון?
אני אשב עם גדעון סער, ואני
הוא קצת גמגם כששאלו אותו לגביך.
אני לא מגמגם. אני אשב עם גדעון סער, ואני אסתכל מה הוא רוצה, מה הוא מציע, מה המדיניות שלו, ואני אשמע. בהחלט כן.
טוב, הוא איש ימין, אתה יודע מה המדינה שלו.
כן, אני יודע שהוא איש ימין. אני יודע שהוא איש ימין.
כנראה אפילו יותר ימין מנתניהו.
אני יודע שהוא איש ימין, אני לא תומך בו, אני לא אמליץ עליו לראשות ממשלה. אני מקווה שהוא לא יהיה ראש ממשלה. אני מאוד מקווה, לא הוא ולא בנט, מישהו מהצד שלנו.
שזה מי?
אני לא יודע, אני עכשיו, לך תדע, אני יצא צודד הבחירות. אני לא יודע עדיין. אנחנו שלוש פעמים המלצנו על בני גנץ לראשות ממשלה. רצינו שבני גנץ יהיה ראש ממשלה, ורצינו מאוד להיות שותפים בממשלה של בני גנץ. אגב, יכלה להיות ממשלה כזאת. היה לה גוש רוב. זה שזה לא קרה, זה שבני גנץ פחדן, נשבר באמצע וזכה לביבי. והיו לו משטפים כאלה כמו אמיר ואוזר ואורלי וכל מיני כאלה. חבל מאוד. דבר אחד אולי השתנה. עד עכשיו זה נפלו הדברים האלה, בגלל שגם במרכז הם הפנימו את התעמולה של הימין נגד הערבים.
או ביבי או טיבי.
כן, וגם ב... לא, לא רק ביבי, גם לפיד אמר זועביז. נכון. פתאום זועביז זה נהיה שם היום פופולרי.
מכובד.
גם בני גנץ.
טוב, למרות שהוא גם היה פה התארח אצלנו, ממש הוא עשה טעות, והוא לא היה מספיק מנוסה, והוא חזר בו.
כחול לבן, איך הם פתחו את מערכת הבחירות שלהם עם סרטון כזה, כמה ערבים נכון. הורדנו בעזה.
הוא ממשיך עם זה, אגב, ברעיון משהו. בשבעה ימים, הוא ממשיך עם
זה חולני, נכון. זה נקרופילי, זה דוחה, וזה מעיד על היחס האמיתי כלפי הערבים אזרחי ישראל.
טוב, עכשיו, צריך להוכיח שהוא גבר גבר.
גועל נפש. אני מקווה שלפחות זה נשתחררנו מהטירוף, ועכשיו, מי שיהיה במחנה, לא יודע עוד כל המפלגות האלה, מה יצא מכל זה, אבל מי שיהיה, לא יהיה לו כבר את הפחד הזה מהערבים, ויגיד, אהלן, זה הרשימה משותפת, ח"כים ערבים, שרים, בכיף, וטוב מאוד. אגב, ביבי, אני אמרתי לגנץ, אמרתי לו, אתה חושב שאם ביבי היה במקומך, עכשיו, שדיברנו במסע ומתן, הוא לא, והוא היה יכול עם התמיכה של המשותפת להקים ממשלה, הוא לא היה עושה?
ברור.
ברור שהיה עושה.
שאלה.
איזו שאלה? היה הולך לסינים במונגוליה ומביא אותם בשביל שיהיה לו ממשלה, אבל גם גנץ שאני מסתכל על הערבים דרך כוונת של רובה, וזה דפק את השיקול הפוליטי.
אתה שייך, תגיד, למחנה רק לא ביבי?
אנחנו בוודאי רק לא ביבי, אבל זה לא רק לא ביבי, אנחנו גם רוצים דרך אחרת. אבל ביבי נאשם בפלילים, איש מושחד ושקרן, ואנחנו, אין לו מקום לדעתי בפוליטיקה הישראלית.
זאת אומרת, אתה באופן עקרוני, כן רואה כלגיטימיים, אנשים הרבה יותר ימנים ממנו, כמו סער, בנט וכו'.
גם ליברמן, אגב.
וליברמן, אבל העניין של השחיתות ושל התיקים הפלילים שלו, זה מה שפוסל אותו.
אני אומר שהוא ראש ממשלה לא לגיטימי, לא בגלל הדעות הימניות שלו, אלא בגלל השחיתות שלו. זה הכל, וזה חייב להיות ברור בימין ובשמאל. עכשיו, מעבר לזה, אם עברנו את משוכת ביבי, ועברנו לעידן של מאחרי ביבי, שאני מקווה שנגיע אליו, אז בהחלט אני אומר, אני אשמע את כולם, אני אדבר עם כולם, אני אראה, ואם יש משהו שמתאים לערכים ולדרך של מרץ, בלי שאנחנו נצטרך למכור את עצמנו בחצי לירה, כמו שביקשו מאיתנו לעשות בשנה האחרונה, אז נבדוק, נשקול.
שאלה לא נאיך מערכת הבחירות הזאת הולכת להיראות, וזה מערכת בחירות של כן ביבי, לא ביבי, אבל דיברת על ערכים, אז לא, כן, לא, אני רוצה לא... לנסות למקם תראה. אותך, ברמת המשותפת זה הכי שמאלה, אתה קצת ימינה מהם, איפה זה נמצא? איך אנחנו, כשאני בא להצביע, למה אני מצביע כשאני מצביע לך?
אצלנו לא בורחים מההגדרות האלה, אני לא מתחמק.
איפה אתה ביחס לחולדאי, איפה אתה ביחס לאופר שלח, או ליאיר לפיד?
אני מפלגת שמאל. אנחנו מפלגה סוציאל-דמוקרטית, מפלגת שמאל, אולי מפלגת השמאל היחידה שיש היום. אנחנו דוגלים בשוויון, חופש ושלום. גם המשותפת, אני לא יודע, היא לא מפלגת שמאל. יש בה חלקים שהם שמאל, אבל יש חלקים שהם ימין.
טוב, לכן אולי התפצלו.
אולי. אני לא יודע. אגב, בעיניי מפלגה לגיטימית לגמרי, כמו שהימין בעיניי לגיטימי, המשותפת לגיטימי, החרדים לגיטימי, כולם לגיטימי. מושחתים לא לגיטימי.
אגב, לגיטימי. לגיטימי החבירה של מנסור עבאס, נאמר, התיאורטית, לנתניהו, בהקשרים שאולי מטיבים איתו, תקציבית או מה שאתה רוצה, אבל מטיבים גם עם נתניהו?
לא. כי מנסור עבאס גם אמר שהוא מוכן לתת לנתניהו חוק צרפתי וחסינות. וזה שחיתות. זה לא לגיטימי. עוד דבר שלא לגיטימי...
למה? כפוליטיקאי הוא מקבל משהו, נותן משהו. למה זה לא לגיטימי?
כי זה נקרא שוחד. ודבר שני שזה לא לגיטימי בזה, זה שמנסור עבאס ואחרים נבחרו בדיוק על מצע הפוך. ולא לגיטימי לשקר לבוחרים ולעשות אחרי הבחירות ההפך ממה שאמרת להם קודם.
ברגע שביבי עושה עסקים עם מנסור עבאס, עזוב עכשיו מה הם מעבירים אחד מהידיים של השני.
עזוב את השוחד.
הוא נותן לגיטימציה שאין כדוגמתה לאוכלוסייה הערבית. זאת אומרת, בא ראש הממשלה ואומר, אני מוכן שיהיה פה שר ערבי. אני מוכן שישבו איתי בקואליציה הערבים. אותו בן אדם שאמר לגנץ רק לפני כמה חודשים, אתה נשען על המשותפת וכו' וכו' וכו'. אז עזוב רגע שנייה את הדברים, את התוכן של זה. ובוא נסתכל כאיש שמאל, האם זה לא דבר שצריך לתמוך בו, כדי שתהיה לגיטימציה לאוכלוסייה הערבית?
אני תומך בשותפות יהודית ערבית. ולכן אני עושה אותה במרץ, ואני רוצה שהיא גם תהיה במדינה. אצל נתניהו זה לא שותפות, זה גזענות. האיש הזה במשך שנים התיר את דמם והסית נגד האנשים האלה, ובצורה הכי, אגב, מרושעת, זדונית, מכוונת. עכשיו הוא עושה סיבוב, כי הוא זיהה שם איזה...
הוא מבקר הרבה עכשיו ביישובים הרבה.
כן, הוא עושה סיבוב.
הוא הביא את הדברים האלה הוא יודע לעשות. הוא מנסה לשכנע אותם להתחסן, זו הסיבה, לא משהו אחר.
הוא לא הביא את החיסונים. הוא לא הביא את החיסונים, אנחנו משלמים על החיסונים, הוא עשה את חובתו כראש ממשלה, כדי להביא חיסונים, בסדר גמור, בינתיים יש פה הדבקה מטורפת, אנחנו נכנסים עכשיו לסגר קשה מאוד, העסקים פה קורסים, זה הכל בגלל המחדלים של נתניהו. אל תגיד לי חיסונים, אתה תהיה מחר בסגר, לא כי בתל אביב או יש תחלואה מטורפת, כי באלעד ובביתר עילית יש תחלואה מטורפת, אבל בגלל קומבינה פוליטית נתניהו לא רוצה להתעסק איתם, אז עושים סגר כללי על כולם, ואז אומרים, איזה קוסם ביבי, מביא לנו חיסונים.
לא, אבל זה מצליח לו כל כך הרבה זמן.
מה מצליח לו? מה מצליח?
נשאר בשלטון?
שיש היום 8,000 נדבקים, זה מצליח? אבל עדיין אנשים מאבדים את המכנסיים בעסקים?
מגרד את ה-30 מנדטים.
אתה יודע, בגין היה לו אמירה מעניינת, כי בגין גם שנים ארוכות היה, עשרות שנים באופוזיציה, היה כמעט מוקצה מחמת מיאוס, ואמרו לו את מה שאתה אמרת. אז בגין היה לו אמרה שהצדק לאו דווקא תמון במספרים הגדולים.
לפני הבחירות הקודמות, בסוף התחברת עם אמיר פרץ וגם אורלי לוי, קודם לכן התחברת עם אהוד ברק, גם עכשיו ברגע האחרון יהיה איזשהו חיבור?
אני אהיה הפעם, ואנחנו נהיה הפעם, הרבה הרבה יותר זהירים בנושא הזה. ואני אומר לך כבר עכשיו, אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה חיבורים עם מפלגות של כלום ושום דבר. אני לא רוצה חיבורים עם אנשים שאני לא יודע מה יהיה איתם יום אחרי הבחירות. מה אתם חושבים, שבחירות זה רק יום הבחירות? אחר כך יש כנסת, יש שלטון, צריך לשבת עם האנשים האלה, צריך לעבוד איתם.
טוב, אפשר להתפצל, כמו שהמפלגות נוהגות.
אבל מה זה? מה זה, זה, זה דוקים? מה זה, זה, אי אפשר לעבוד ככה. אני איש רציני, מרץ מפלגה רצינית. אנחנו מנסים לקדם דברים מסוימים, לא סתם להגיע לכנסת. להגיע לכנסת וזהו, ומה? תראו היום כמה חברי כנסת, כלום ניקים וטיפשים יש בכנסת. סליחה שאני אומר את זה, אבל...
אפשר שמות אבל?
לא אגיד שמות, אבל יש שסתם, סתם נמצאים שם. אתה שואל את עצמך, מה אתם מחפשים שם? אני לא חושב שזה צריך לעשות את זה, ואנחנו נימנע מזה.
ניצן הורוביץ, אלון עידן, תודה.
תודה.
פרסומת אחת ואחריה נהיה בסין בעידן שאחרי הקורונה, וגם האם 2020 היא השנה הגרועה ביותר בהיסטוריה. Keep on rocking in the free world. Hello everyone. Tired of 2020? Because I sure am. It really sucked. Tune into our special חגיגי episode of אבל למה? Right, we're going to look into the whole future and the תחזית כלכלית for 2021 and beyond. It's going to be amazing, isn't it, Ofer?
כן, יהיה מדהים, מדהים.
All right, shut up.
אבל למה? הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת, עם אופר קליין ורד אורבך. הצטרפו אלינו כל חמישי בספוטיפיי, אפל וגוגל פודקאסט. או איפה שאתם שומעים את הפודקאסט.
אבל למה? הידיעה הזאת התפרסמה בארץ ב-7 בינואר 2020, בשעה 6:42 בערב, סין מודגת ממחלת ריאות חדשה, מזכירה את התפרצות מגפת הסארס. זה הדיווח הראשון שלנו על מחלת הקורונה, שממנו מתו כבר קרוב ל2 מיליון בני אדם ברחבי העולם. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, כבר קרא לזה המחלה הסינית, והמחלה הזאת באמת התחילה בסין. שלום יעל לעיניו, מנכ"לית וואי צ'יינה, חברה לפיתוח עסקים בשנחאי.
שלום לך, שלום לך.
אז אני מבין שאצלך עסקים כרגיל, לא?
עסקים כרגיל לגמרי, זאת אומרת, אם אני יוצאת כרגע מביתי בשנחאי ומסתובבת ברחוב, אין זכר לקורונה, ואני מדברת על זכר.
מיליוני סינים מסתובבים ברחוב בלי מסכות, בלי כלום?
לגמרי. תראה, זה 24 מיליון בשנחאי, יש ימים כאלה שיש איזה התראות קטנות, ופתאום אתה רואה שאנשים טיפה עם מסכות, באופן כללי המסעדות מפוצצות, יש אירועים ענקיים, פסטיבלים, אנחנו חזרנו מחגיגות ראש השנה, חגיגות המוניות, אני מדברת איתך על 1,000 איש במקום אחד סגור, בלי מסכות, אפילו בלי בדיקת חום בכניסה, זאת אומרת, קורונה לא נוכחת כאן.
בואו תנסי להסביר לנו איך זה קרה, הרי המחלה התחילה בסין, אנחנו זוכרים את הסיפור של ווהאן, מיליוני אנשים סגורים בסגר, המחלה עדיין יוצאת, מגיעה גם לאירופה, מגיעה גם לפה לישראל, איך בסין הצליחו להתמודד את זה, כשפה בישראל יש לנו עדיין אלפי חולים מדי יום, ובארצות הברית יש מאות אלפי חולים מדי יום?
תראה, אני חושבת שהתשובה מאוד ברורה. קודם כל, הסינים באמת היו הראשונים לקבל את זה, אבל הסינים גם נכנסו מהר מאוד לפעולה מאוד מאוד מהירה ומאוד מאוד תקיפה, והייתי אומרת מוחלטת. הם פשוט סגרו מחוז שלם, אוקיי? עם 70 מיליון איש. חוץ מזה שהם ערוכים הרבה יותר טוב, יש כאן שליטה מרכזית, יש כאן מערכות שעובדות בשיתוף פעולה. השיתוף פעולה הזה מחלחל עד רמת העם. אף אחד פה לא חושב כשהוא שומע איזושהי הוראה שמגיעה מלמעלה, האם כדאי לי לעשות אותה או לא כדאי לי לעשות אותה, ולכן ההיענות והצייתנות פה הייתה מלאה, ובאמת מרצון.
בכל זאת אין כך ברירה, גם זה בשלטון אוטוריטרי, מי שלא מציית, אתה יודע מה קורה לו.
קודם כל, אני לא חושבת שזאת הסיבה שהם מצייתים כאן, אני חושבת שהם הרבה יותר צייתו כאן לכל הבקשות של השלטון, קודם כל מתוך אמונה ברורה שאם כולם יעבדו יחד זה ייפטר, ואכן כך קרה, אבל גם אל תשכח שפה זוכרים את הסארס, וזוכרים מה זה להתמודד עם מגיפה המונית שהייתה פה לא מזמן, ולכן מהפחד שההדבקות והמקרים מוות הרבים יחזרו שוב, מיד פה הייתה הענות מלאה. יש כאן גם זהירות, יש פה גם הענות מוחלטת למה שמבקשים מהם, ושליטה מלאה של השלטון ותאום בין כל המערכות. אנחנו מסתובבים כאן עם QR קוד. אם הוא ירוק, אתה כמובן יכול להסתובב, ואם הוא צהוב או אדום, אתה או בבית חולים או בבידוד.
מי סורק אותו בכלל? את הולכת ברחוב ומבקשים ממך תראי את ה-QR שלך?
לא, אז היום זה כבר כמעט ולא פעיל, אבל מן הסתם אני צריכה להסתובב עם ה-QR קוד. אני חזרתי עכשיו מישראל, והייתי שבועיים בביקור בישראל, ושבועיים בבידוד בסין. עכשיו, כשאני אומר בידוד בסין, זה אומר בידוד מוחלט. גם לפני שאתה עולה על המטוס, אתה עושה הרבה מאוד בדיקות. אתה מגיע לשדה התעופה, מקבלים אותך אנשים בלבן, המומינים, אתה מבצע עוד בדיקה. אחר כך מכניסים אותך, לוקחים אותך בליווי משטרתי, ישר לחדר במלון מטעמם, סוגרים אותך בחדר ופותחים את הדלת אחרי שבועיים, ורק אז אתה מקבל את ה-QR קוד הירוק. לפני זה הוא אדום. זאת אומרת, אתה לא יכול להסתובב בחוץ. עכשיו, השליטה בדבר הזה מלאה, זה לא שאני צריכה להציג את זה כבר בכל מקום, כמעט ולא מבקשים.
לפי הנתונים שפרסמה הממשלה, הצמיחה חזרה, סין חזרה לצמוח, וגם 2020 בסוף לא הייתה שנה כל כך נוראית, בניגוד לשאר המדינות במערב, סין עדיין צמחה בקצב יותר איטי, ו-2021 צפויה להיות צמיחה מטורפת. רואים את זה?
סין כנראה תהיה המדינה היחידה שתציג צמיחה חיובית. הערכה היא מדברת שב-2020 הצמיחה תעצר על משהו כמו 2%. רק ש2% זה לא מספיק למדינה של 1.4 מיליארד בני אדם, כי 1.4 מיליארד בני אדם צריכים לאכול, ונכנסים בכל שנה עשרות מיליונים למעגל העבודה, והם צריכים להיות בעלי יכולת לעבוד. ושני אחוז צמיחה לא מבטיחים את זה. גם ככה הצמיחה הייתה בירידה בשנים האחרונות, זה הציג לאורך ה-20 שנה משהו כמו 8% צמיחה, 9% צמיחה, ובשנים האחרונות זה ירד ל-7% ואפילו 6%. אבל להגיע למצב של צמיחה של 2%, זה אומנם הרבה יותר טוב משהו מדינות אחרות, אבל זה לא מספיק כדי להניע סין קדימה. ולכן היא מנסה לפתח עכשיו מנועי צמיחה אחרים, שרובם לא מבוססים על ייצוא, לא מבוססים על שרשרות הספקה בחול, אלא יותר על צמיחה פנימית ועל צרכנות פנימית. ואת זה רואים פה, ולכן צופים ש-2021 אנחנו נראה ריבאונד מטורף.
אם אנחנו מדברים מבחינת הלקחים של המגפה, אז בהתחלה השלטונות מאוד העלימו את המקרים, הסתירו את זה, זה גם הייתה הטענה של ארגון הבריאות העולמי, אחר כך סין יותר שיתפה פעולה, האדם ברחוב עדיין מאמין לשלטונות שאומרים שזה מאחורינו?
תראה, תתפלא לשמוע כמה מאמינים פה לשלטונות. כל פעם שאני כותב איזה מאמר, אז מיד קמים הרבה ואומרים, אבל סין ככה והיא מסתירה ויכולה וכולי. אני יכולה להגיד לך דבר אחד, אני מסתכלת פה מהחלון, אני יוצאת החוצה, היא לא מסתירה כלום, כאן אין קורונה, אוקיי? יש טענות, וכנראה טענות מאוד מבוססות, ואפילו סין כבר לא מתכחשת אליהן, שבהתחלה אכן הסתירו. אני לא חושבת שההסתרה הזאת נבעה מתוך איזושהי קונספירציה לשנות את הזה ולהסתיר, אלא מפחד של פקידים מקומיים, בדיוק היה מעמד להיות שם כנס מאוד גדול, והיו צריכים להגיע כל ראשי המפלגה, ולא רצו להלבין את פניהם, וכל מיני פקידים ואנשים בדרך פשוט הסתירו את זה, וזה, האם זה הגיע עד למעלה, לא הגיע עד למעלה, אף אחד לא יודע. לא הייתה פה איזה קונספירציה ענקית. הנושא של הנתונים הוא נושא שהוא תמיד היה בעייתי, כי תמיד היה חשד שהנתונים לא בדיוק מדויקים, אבל אם אתה מסתכל באופן כללי, ואתה רואה איך סין חיה היום, ואיך סין צומחת היום, ואתה יודע, עוד מעט יוצאים לראש השנה הסיני, שזה החג הכי חשוב, בדיוק לפני שנה, בראש השנה הסיני, פרצה המגפה לתודעה, והיו כמעט מיליארד איש בדרכים, והשנה, כל הזמן, אתה יודע, חיכינו לראות מה יקרה, האם הממשלה תעצור את נדידת העמים הזאת, כי זה חג מאוד מאוד חשוב, וכל, בעצם בכל רחבי סין חוזרים לבתים, ונוסעים לחגוג עם המשפחות, והנה לא, ההפך, אוקיי, יש מגבלות על תלמידים וכו', אבל היא בהחלט מעודדת יציאה וטיולים ברחבי סין, וכבר היום אי אפשר כבר להשיג כרטיסים, לא לרכבות ולא למטוסים, זאת אומרת, אי אפשר להגיד שהיא, אפשר להגיד, אתה יודע, 100 פעם שהיא מסתירה, 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 המציאות בשטח מראה שפה השתלטו על הקורונה.
אם אנחנו מדברים על החיסון, את רצה להתחסן עם החיסון הסיני?
אין פה את אותה תחושת דחיפות במתן החיסונים, כי ההשתלטות המאוד מהירה על מוקדי ההתפרצות, שאגב, הם טוענים ש... כולם מגיעים מבחוץ, זאת אומרת, מקרי ההדבקה מגיעים מבחוץ.
אז ברגע שנותנים לך אישור, את הולכת, מתחסנת עם החיסון הסיני, בלי שום חשש, הולכת על זה.
אני חושבת שכן, הרי מדובר באחוזים. החיסון הסיני תקף ל-75%, והחיסון במערב תקף ל-95%. מדובר באחוזים. השאלה היא אם אתה מתחסן או לא, אני חושבת, ולא באיזה חיסון.
טוב, נמתין ונראה. יעל עינב, תודה.
בשמחה רבה.
A mysterious respiratory illness with similarities to SARS has healthcare workers around the world on alert.
The growing health scare, the respiratory virus outbreak coming from China, now setting off global concerns.
המגזין טיים בחר השבוע את 2020 כתור השנה הגרועה ביותר לאנושות. יש לנו שניים שעכשיו יחלקו על זה, בני ציפר ואופר אדרת, שלום.
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 אז כל כך נורא היה?
צריך לקחת הכל בפרופורציה ולהירגע, ואני חושב שהבחירה של טיים לכנות את 2020 השנה הגרועה ביותר, היא אפילו לא, היא לא ראויה להתייחסות, היא פשוט מגוחכת.
אבל בכל זאת, אנחנו התרגלנו לסטנדרט חיים מצוים. בני, פה באת עם הפפיון, שהיום לא באת איתו.
נכון. לא, העניין, לא, באמת, יחסית לתקופה האחרונה, שאנחנו באמת נסינו כל כך מפונקים, נאמר, מאחרי מלחמת העולם השנייה, אז העולם הולך והולך לכיוון של שפע ופינוק.
תרבות הצריכה.
ותרבות הצריכה, ואז זה בא כמכה מאוד חזקה. אז לא רק שאני מסכים עם אופר שזה, צריך לקחת את זה בפרופורציות, אלא אני אומר ההפך, צריך אפילו לברך על חלק מהדברים. כמובן, לא לברך על אלה שמתו ואלה שאיבדו את העבודה והעסקים שנסגרו וכל הצרות
האלה. אז על מה אתה מברך?
אני מברך על זה שמשהו השתנה באופן דרמטי, אני חושב, הולך ומשתנה בראש שלנו. שפתאום קיבלנו את המעלומה הזאת, והמעלומה הזאת לימדה אותנו משהו שהוא היה חבוי בתוכנו. והדבר הזה הוא שחלק גדול מהדברים שנראו לנו שאי אפשר בלעדיהם, כמו ללכת לאופרה, ללכת למסעדה, לשבת בבית קפה, פתאום אתה מבין שאפשר גם בלי, שאפשר לשתות קפה בבית, לא קרה כלום.
ואופרה מה ביוטיוב עשית?
לא, אז עכשיו באופרה אתה חושב על מה זה היה לאופרה שאתה הולך ומתלבש, ואתה מבזבז כסף גם על החנייה, גם על הבגדים שאתה צריך לקנות בשביל זה, וגם זה, ואז אתה יושב באופרה ויש מישהו ממנך או במשמאלך, מישהי שפותחת את הסוכריות האלה שעושות רעש.
ומישהו לא אחר שנוחר.
שנוחר. אז בעצם אתה יכול לשבת בבית, ליהנות מאופרה, לראות ביוטיוב, או לא לראות בכלל, וזהו, והכל, זאת אומרת, זה לא דברים שאתה מרגיש שהם לא הכרחיים, שיש, פתאום הכל התחלק בצורה מאוד חדה בין הדברים שהם הכרחיים, בין הדברים שבאמת אתה קמה אליהם, כמו למשל לפגוש את בני המשפחה שלך.
חיבוק מסבא וסבתא, כמו שקראו לזה.
כן, וכולי. הדברים האלה שהם הבסיסיים, לבין המותרות שהם פתאום לראות לחלוטין לא חשובות, כמו ומהבחינה הזאת גם חזרנו, בעיניי, חזרנו לימים, קצת לשנות ה-50, לסגפנות שהייתה פה בשנות ה-50, שאני זוכר.
הצנה.
אפילו אחרי שנות ה-50, 60, שאנשים, הרוב בני אדם לא ישבו את בתי קפה ולא הלכו למסעדות, והיו אומרים, אפילו אני בפולקלור המשפחתי, זאת אומרת, סבתא שלי הייתה אומרת, מי שיושב בבית קפה זה פולניות שרוצות שיחשבו שהן יקיות. כי יקיות אמיתיות לא יושבות בבית קפה, כי זה מיותר לשבת לבזבז כסף.
אני רוצה בשלב הזה לתקן את בני, אתה מיטב זיכרוני גר ברעננה, שהיא אפילו לא פרוור של תל אביב, היא פרוור של הפרוורים של תל אביב, אז שם באמת כנראה אנחנו חזרנו לשנות ה-50. אבל בתל אביב, איפה שאני גר ואיפה שאנחנו מדברים כרגע, את הישיבה במסעדות החליפו משלוחי וולט. אין דקה שאפשר לפתוח את החלון בלי לשמוע את טרטור האופנועים ברחבי העיר העברית הראשונה, ואת הסושי שפעם היית הולך למסעדה מביא לך עכשיו שליח. אז מהבחינה הזאת אני לא חושב שחזרנו אחורה ואנחנו יותר צנועים ובטח שלא סגפנים, אנחנו נשארנו אותם חיות של צריכה שרוצות לאכול ורוצות לצרוך, אבל מוצאות את ההתאמות.
טוב, על כן החנויות שהן נפתחות, יש התנפלות ואנשים לא הלכו מכות, אבל עמדו בתור שעות כדי להיכנס לחנות לקנות נעליים או פיג'אמה.
כן, וזה מה שאומר שלא השתננו בשום דבר, וברגע שהווירוס הזה קצת ירד בכמויות, אנחנו נשכח את הכל לצערנו עד לפעם הבאה. אני רוצה ברשותכם לתת לנו קונטקסט שיבהיר לנו עד כמה הדיון הזה הוא מגוחך על האם זאת השנה הגרועה בהיסטוריה. היה את הסיפור של האנשים שחזרו מלונדון וגילו להפתעתם שסגרו להם את הארץ ולקחו אותם באוטובוסים למלוניות. ואחד מהם התראיין לטלוויזיה ואמר, הרגשנו כמו באושוויץ. כמו באושוויץ, חייב, בלי בושה. הטלוויזיה שידרה את זה, עם הכיתובים הרגשנו כמו באושוויץ. אחר כך היה אדם אחר שהגיע מדובאי ולקחו אותו למלונית, ולא נתנו להם לצאת, והוא אמר, ניסינו לארגן מרד, הרגשנו כמו פרטיזנים. אז חבר'ה, זה לא פרטיזנים ולא אושוויץ, וידיעות אחרונות פרסם ביום שישי יומני המלונית, אנחנו גם לא אנה פרנק ולא אבא קובנר, ואפשר להירגע.
טוב, כי זה הרפרנס שלנו, זה מה שלומדים בבתי ספר פה, זה מה שאנשים יודעים.
זה המטאפורה, הוא אמר כמו אושוויץ, לא אמר... זה אושוויץ, כמו אושוויץ זה לגיטימי לומר.
בהחלט יש הרבה דמיון בין אושוויץ ו...
מלון דן.
והמלוניות, זה באמת חרפה. אם אנחנו רוצים אבל יותר ברצינות לחזור קצת אחורה בטיימליין ההיסטורי, יש שנים שהן הרבה יותר גרועות by definition, בכלל בלי ויכוח מבחינת האנושות. קח את המגפה השחורה, זה 1348, נקטלו שם כמעט 200 מיליון בני אדם בכמה שנים. לא היה להם חיסונים, לא היה להם חשמל, לא היה להם מים, זאת אומרת...
טוב, גם לא היה טיים מגזין שיכתוב על זה.
שיכתוב על זה בדיוק. אבל יש עוד, גם במלחמת העולם הראשונה, שנמשכה בסך הכל 4 שנים, נהרגו 16 מיליון בן אדם. זה קצת יותר מאחד פסיק משהו מתים מהקורונה, ואפשר גם לחזור יותר אחורה, אתה יודע. יש לנו בלונדון, ב-1666, שזה תאריך יפה, היה שם מגפת דבר, ש-20% מבני העיר, 100,000 תושבים, בום. השפעת הספרדית... שפעת הספרדית זה, לא יודעים בדיוק כמה, אבל הערכות יכולות להגיע ל-50 מיליון. זה בדיוק 100 שנה לאחור, 1918. כן. היו שנים הרבה יותר קשות בהיסטוריה, ואני חושב שצריך לשאול את עצמנו, מה הקריטריונים שלנו בכלל, שאנחנו באים להגיד, השנה הגרועה בהיסטוריה. האם זה רק מספר האנשים שנהרגו? כי אז אני יכול להיזכר שבמלחמת העצמאות, ב-1948, נהרגו 6,000 אנשים מתוך יישוב יהודי של 600,000. זה קצת יותר פרופורציה מה-3,000 שמתו מקורונה.
אם אנחנו בכל זאת מסתכלים על ההיסטוריה, נסתכל על מלחמת העולם השנייה או מלחמת העולם הראשונה, יש מיליונים שנמצאים בחזית, אבל עדיין החיים של רוב האנשים על כדור הארץ לא כל כך השתנו, הם עדיין ממשיכים ללכת לעבודה, הולכים לישון בלילה במיטה שלהם, והחיים שלהם ממשיכים בניגוד למה שקורה עכשיו, שכל החיים של כל האנושות השתנו במכה.
כן, יש תמונות קשות לצפייה, במרכאות, שאתה רואה בתל אביב, בשנות ה-30 המאוחרות ושנות ה-40 המוקדמות, בזמן שהאחים שלהם נאנקים במשרפות, אנשים פה הולכים לבתי קפה בתל אביב. אז במובן הזה שניכם צודקים שהגלובליות של התופעה הזאת של הקורונה, שפתאום כל העולם הופך ליום כיפור אחד גדול, ואתה לא יכול כבר להימלט, ואתה לא יכול לנסוע לאנשהו, ואם יש לך סרטיפיקט זה לא יעזור לך, זה באמת הופך את זה לתופעה קצת שונה. ושוב, ושוב ושוב הייתי מסייג, לשבת בבית כמו בני ולצפות ביוטיוב, באופרה, זה לא דבר כל כך נורא שאמור להכתיר את השנה הזאת כאחת הגרועות, יש דברים קצת יותר גרועים ממנו.
כן, בנוגע לזה של לשבת בבית ולצפות ביוטיוב, אני חושב שבכל זאת אני אומר שזאת שנה טובה בבחינה הזאת, שזה החזיר אותנו למשהו מאוד בסיסי, אפילו מבחינה פילוסופית.
מה, המשפחה הגרעינית או משהו אחר?
לא, משהו, בלי משפחה אפילו. אמר הפילוסוף בלז פסקל במחשבות שלו, לפנסה, של אחד המשפטים המפורסמים שם, אומר, הצרה הגדולה של, ביותר של האנושות, היא אי האפשרות של האדם לשבת לבד בחדר. וזה, הקורונה, אני חושב, הביאה אותנו למקום שבו אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה הפילוסופית הבסיסית הזאת, איך אפשר להיות בחדר כלומר, איך אפשר להיות עם עצמנו? שזה הדבר הנורא ביותר, זה להיות עם עצמנו.
אגב, אבל התשובה היא שהניסוי הפילוסופי הזה, הוא כבר לא יכול להיות רלוונטי בימי האינטרנט. כי אתה לא באמת לבד. אתה כל הזמן עם הרשתות חברתיות, והיוטיוב ופייטבוק וטוויטר, גם כשאתה לבד.
וזה לא נפסק בקורונה.
ואין לך דרך היום, חוץ מאולי להיות כמו ואנונו, 18 שנה בבידוד אמיתי, אין לך דרך באמת לבודד את עצמך.
ועדיין, אני חושב שהרשתות החברתיות, ברגע שאתה הרבה, אתה צורך את הרשתות החברתיות, ואתה עושה, אפילו מלמד או לומד בזום, או נמצא בקשר עם אנשים בזום, בסופו של דבר אתה מרגיש שאתה, כן, אתה מרגיש שזה לא זה. זה לא הדבר האמיתי, זה לא המגע האנושי האמיתי, ואתה כן מרגיש את הבדידות הזאת.
אתם חושבים שגם פה, כמו בסין, זה יהיה פוף וכל זה ייעלם ונשכח הכל?
אני חושב שכן. כן, כן, כמו כל דבר, גם השואה, להבדיל, כאילו, אסור להשוות שום דבר.
כל הזמן אנחנו עם השואה פה.
אז השואה נגמרה, אז ברגע שהיא נגמרה, היא נגמרה. כלומר, תראו, היו דברים...
היו השלכות, אבל...
באמת, אני מסכים עם אופר לחלוטין בעניין הזה שדברים שהיו נראו... היו נוראים בזמנם. תחשבו על, 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 על התאומים, כשאז נפילה, כל האסון התאומים.
3,000 מאה אדם.
דיברנו, מה דיברו על זה? כלומר, ראו את זה כסוף העולם, כמשהו מפנה נורא בהיסטוריה. ואחרי כמה חודשים שכולם שכחו מזה, והיום זה כבר מין קוריוז היסטורי.
וגם פה לא צריך להרחיק אלפי קילומטרים. היו לנו תקופות איומות, גם בעשורים האחרונים, אני רוצה להזכיר את שנות ה-90 עם הפיגועים המזעזעים שאנשים פחדו לעשות פעולה בסיסית, כמו לעלות לאוטובוס בתל אביב.
או אותן מסעדות שאנשים פחדו להיכנס אליהן.
אנשים פחדו להיכנס למסעדות ולא בגלל נגיף, אלא בגלל מחבל מתאבד. והנה, שכחנו, עברנו, ועכשיו ברגע שתסיר את הסגר, יעמדו תורים באותן מסעדות ממש שפעם פחדת. לחיים יש את הדינמיקה משלהם, ונעבור את הקורונה, נגיע לאסון הבא, ולפני האסון הבא, בין האסונות, נוכל קצת לחיות.
עופר אדרת, בני ציפר, תודה.
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 כל ישראל מירושלים, חג שמח, השעה 10, הנה החדשות מפי דן אופרי.
שלום דן אופרי.
שלום.
זה הכל הרגיל או הכל שאתה עושה למהדורות ברדיו?
לא, זה למהדורות. הרגיל שלי זה ככה. לא, זה בדיחה של מלאכי חזקיה. כך הוא סיים את המהדורה האחרונה שלו.
עד כאן החדשות. כאן רשת ב'. זהו גבילם. אפשר לחבות את האורות, להשתיק מיקרופונים, והכי כיף, אני יכול סוף סוף לחבור לקול הטבעי שלי. ביי.
אצלך הכל טבעי.
טבעי, טבעי. זה כל שקיבלתי לבר מצווה. זה נורא מצחיק, כי שבוע לפני הבר מצווה חזרתי ממחנה פסח של הצופים, בלי קול בכלל, אפילו לא צרוד, אוויר חם. ושבוע אינטנסיבי עם גוגל מוגל של סבתא, ולא הייתה לי החלפת קול, לא היו יודלים, פתאום זה היה הקול.
ומה היו התגובות? אמרו לך, אתה חייב להשל לרדיו?
אז, לא, אז כשעליתי לתורה, שאלו מי שר במקומו שם, כי זה לא הקול של דני. אבל לימים, לימים כן, אמרו לי שזה כל שמתאים ואולי כדאי. אמרתי, מה פתאום? אמרו לי, לך אולי תנסה גלי צהל. לא, מה, אני מקרבי, אני הולך לנחל וזה. עשיתי טעות, אבל בסדר.
כמה שנים הגשת חדשות?
30 שנה.
וואו. עין וחטא גם דיברתם בהתחלה, לא?
פחות עין וחטא. ביקשו שנבדיל בין האלף, ההי והעין, שהיום אתה לא שומע הבדל כזה כבר בשום מקום.
תן לנו עוד גם מה?
א', היי, עין.
עין זה קשה.
לא כל כך, לי זה לא קשה, אולי לאחרים. אבל היום ברחוב אתה לא שומע בכלל את ההבדל. כולם מדברים, זה נשמע לך א', א'. הלכתי וכל מיני. היותר קשה הייתה הרייש הלשונית. זה היה מסט.
עד מתי?
עד לפני כמה שנים.
באמת, אמרו לכם חדשות, אתה אומר...
עד היום.
ראש הממשלה.
אני בחדשות, עד הסוף, הפסיתי ברייש לשונית. זאת אומרת, ביקשו מהגוורדיה הוותיקה, מאלה שפרשו עכשיו, להמשיך לקרוא ברייש לשונית. וזה לא משהו שהיה לי. הייתי צריך לפתח אותו ולעגל אותו.
שאיך עובדים על זה? ואיך לא מתבלבלים בשידור?
אתה מכניס לך את זה כסוג של טבע שני. זה מעין סוויץ' כזה, שברגע שאתה נכנס לאולפן ופותח מיקרופון...
אמרת מיקרופון עכשיו,
אז היה. אמרתי מיקרופון?
כן.
אוקיי. אז אפילו לא שמתי לב, כלומר, אוטומטית זה מתחיל, ואני המשכתי לדבר כך גם בכל המוסיקה, בתוכניות שהגשתי, וגם ברשת ג' עד שבשלב מסוים ראיתי שברשת ג' זה כבר צורם, זה כבר לא לעניין, הרשת יותר צעירה ועליזה ומספיק עם העינוב הזה ועם המרובעות הזאת, כי בסך הכל הרש, הלשונית היא מאוד מעונבת, פינתית, חדה, ואתה רוצה לעגל את השפה קצת. אז היום זה נגמר כבר, קרני החדשות של היום מדברים ברש קרונית.
מה זה בכלל קריין חדשות? תספר על המקצוע הזה כשבאת לזה, ואיך זה היה לאורך השנים.
קריין חדשות היה השלב האחרון, כאילו הדרגה הגבוהה ביותר, של עבודת הקריינות. אחרי שעבדת שנים בהגשה של תוכניות, בקריאת טקסטים לפעמים, אתה מגיע לשלב שאומרים, אוקיי, בוא נראה אותו בקריינות, וגם אז אתה עובר הדרכה. כי זה סוג של האזנה שונה לגמרי. כשאנשים מאזינים לחדשות, אז... זה לא האזנה של תוכנית רדיו. תוכנית רדיו, אז הוא אמר, בסדר, אז לא קרה שום דבר. בחדשות מקשיבים לכל פסיק, לכל מילה, לכל אינטונציה. כן, כי יש לזה גם את המשמעות, כאילו מה, יש לו את ההתייחסות, מה, הוא מתייחס אישית לדברים? ולפעמים זה בא לידי ביטוי, כי מה שנקרא, יש ידיעה, לפעמים ידיעה מסיימת, פרפראות.
איזושהי בדיחה לסיום.
נכון, אז אתה גם באינטונציה קצת
משחק. יותר משועשע.
עכשיו, בידיעות רציניות, אתה לא אמור להביע את, את העמדה שלך, ואת מה אתה חושב על הטקסט הנקרא. אתה אמור רק להעביר אותו נכון, ברור, הגייה נכונה, אינטונציות טובות, הקפדה על שמות חד משמעית, למרות שלפעמים יש לנו שמות, אתה יודע, מגיע איזשהו שם מבוטן, בסדר, אז אם אני כתוב לא נכון, אז השקריר של בוטן יצלצל.
פדיחות גדולות שהיו לך, בטוח היו?
אוי.
בכל זאת שידור חי, אנחנו פה לא בשידור חי, אם עכשיו אני או אתה טועים, אפשר לעצור את ההקלטה, פה אצלך, 5 בבוקר, מהדורת חדשות, כמה עייף שלא תהיה, אתה מגיע, צריך לדבר.
לא, במהדורת חדשות מעולם לא היית. מקסימום אולי שם שהגיתי לא נכון, אבל פשלות בשידור, זה היו דברים בוודאי, אחד מהם זה היסטורי. אנחנו מדברים 1988, זמן קצר אחרי בחירות, ואני מגיש איזושהי תוכנית ביום שישי ברשת א', קבלת שבת. תוכנית שמיועדת לקהל הדתי, ועולה אחד השירים בין הקטעים המדוברים, פה ראש אבות בתי הדין של רחובות, ופה הרב הזה, וזה נותן דרשה כאן, וזה נותן את הדברים על הפטרת השבוע. עולה איזשהו שיר. השיר הוא לפי המנגינה של עץ הרימון. עץ הרימון נתן ריחו, והמילים, מילים אחרות שהלבישו למנגינה הזאת, ואני כתוב ליבי, אני נזכר ואני לוחץ על הטוקבק, יש אפשרות לדבר עם הטכנאי, בלי שהמאזינים ישמעו, כן? ואני שר לו שיר שהיינו שרים על הלחן הזה בתנועת הנוער, לא נחזור על המילים.
תחזור,
לא, לא נעים, לא
נעים. כללות היו.
לא כללות, סתם טעם רע וריח לא טוב. הבעיה היא שכנראה הטוקבק לא עבד טוב, וזה הוקלט. אני מגיע הביתה, אני אקבל פתאום טלפון, אורנה יקיר, זיכרונה לברכה, שהייתה קריינית במשמרת, ברשת א', אומרת לי, דני, אתה שרת שיר על משהו בעץ הרימון, וזה, אמרתי לה, כן, אבל זה היה בטוקבק, אמרתי, לא, זה היה בשידור. כלומר, היה פה עיקרון הדומינו, אני עשיתי טעות, המנגנון היה מקולקל, משהו טכני היה לא טוב, אני השתמשתי במערכת שלא לצורך, זה עלה לשידור, אחר כך הייתה פשלה נוספת של האורחים שלא בדקו את התוכנית, וזה שודר והטלפונים זרמו, זאת הנקמה של החילונים על ההצלחה של החרדים בבחירות, ומה הם עושים לנו, ומה זה.
קונספירציות למיניהם.
קונספירציות, יום ראשון בבוקר, ברור אצל מנהל הרדיו, אמנון נדב, הושעיתי לחודש מהעבודה, שתרמתי.
חודש, הרבה זמן.
משידור חי. אז המשכתי לבוא להקלטות, לכל מיני משמרות. דווקא היה אחד החודשים הכי קלים שלי ברדיו, כי לא הייתי צריך לבוא לשחרים.
שחרים זה מה זה תסביר, מהדורת בוקר?
זה מהדורת בוקר בחדשות, שאתה מגיע ב5 בבוקר כבר למערכת, היום כבר לפני, אבל ב5 בבוקר מתחילה המשמרת, או בשידורים רגילים, בכל הרשתות אחרות שמתחילות ב6.
ואז אתה מגיש את מהדורת החדשות הכי מאוזנת ברדיו, 6-7 כזה?
6-7-8, כן, זה למשמרת החדשות, משמרות אחרות, מתחילים את השידור ב6. עבדתי 8-4, נהדר, כמו פקיד. החודש שלי הכי קל ברדיו.
בוא נדבר בכלל על רדיו, זה מדיום, בטח שאתה אוהב, מעריץ, א', יהיה חסר לך, וב', איפה זה הולך, איפה אתה רואה המדיום הזה מתקדם?
את הרדיו הספידו כבר הרבה פעמים, ולא, הנה עובדה, רדיו פרח, יש הרבה יותר תחנות היום אשר היו פעם, שלא לדבר על אין ספור תחנות אינטרנטיות, כלומר, פעם הייתה מגבלה שהיית חייב תדר לקבל ממשרד התקשורת כדי לשדר, זה נגמר.
השבוע אתה יוצא לפנסיה, אמרת לי בפעם השנייה כבר, כן. הלכת וחזרת.
פעם הראשונה חזרתי, יצאתי לפנסיה מרשות השידור, וכשכמה תאגיד קראו לי, וחזרתי בשמחה, כמו שאומרים, גילו רק מספר.
אתה היית רוצה להגיע גם השבוע לאולפן ולקרוא חדשות?
הייתי שמח, כן, אין שום בעיה, כי הקול הוא עדיין אותו קול, היכולת השכלית, אני מקווה שעדיין אותה, ואין לי שום בעיה.
וקריינים, אתה חושב שהדור הבא יהיה קריינים מהסוג הזה שימשיכו את המסורת שלכם, או שזה הולך לכיוון מאוד מאוד אחר?
אחר לגמרי. אחר לגמרי. קודם כל, כבר שנים לא מכינים קריינים.
זאת פעם היה את קורס הקריינים המיתולוגי של כל ישראל, היו לומדים, ממש לימודים.
לקורס, לבחינת קול הראשונה, ניגשו 3,500 איש.
וואו.
זה היה באולפני ההדרכה של רשות השידור בבית ענה תיכו בירושלים. זה היה חלום. מה, להיות קריין ברדיו? וואה. לקורס התקבלו 22, מתוך המספר הגדול שאמרתי, 3,500. את הקורס סיימנו 7. בסופו של דבר, אתה יכול להגיד שזה בערך יחס של קורס טייס.
לא, אפילו יותר, סינון אפילו יותר משמעותי.
זה היה מטורף. זה היה מטורף. וזה הייתה עבודה, וזה גם עלה לנו כסף, אגב.
הייתי צריך לשלם מכיסך כדי...
שילמתי מכיסי כדי לעבור את הקורס הזה, בהחלט.
ואחרי שהתקבלת, התחלת לדבר ברדיו, הרגשת סלבריטי?
לא כל כך בהתחלה, כי עבדנו בכל מיני שעות נידחות בכל המוזיקה, שאז עוד לא היה, אז היה רשת א', שהייתה חצי מלל וחצי מוזיקה, ימי שישי בלילה, גם לא הייתה הרבה עבודה. היו בסך הכל שתי רשתות, היה את רשת ב', הגל הקל, ורשת א', שהייתה חצי מוזיקה וחצי מלל, וגלי צהל, כתחנת קונקורנציה. זה מה שהיה בארץ, לא היו תחנות מקומיות, לא היה שום דבר. אז גם לא הייתה הרבה עבודה. אז עבדנו בשעות די נידחות.
והקריינים של היום אמרת, כבר אין את הקורס, אז מה שונה?
תראה, הקריינים של היום, כולם חבר'ה מוכשרים מאוד, שבאים עם קולות נכונים, שעשו עבודה, עשו דרך. שוב, הגיעו לחדשות אחרי תקופה מסוימת של עבודה בכל מיני רשתות, אבל את כל הנושא של הדרכה כבר אין. אז מגיעים מכל מיני תחומים. אחד הקריינים שיש היום, בחור בשם זוהר סדן, הוא שחקן תיאטרון. בסך הכל אנחנו מדברים על סוג של משחק. לעבוד ברדיו זה סוג של משחק.
גם לקרוא חדשות זה משחק.
גם לקרוא חדשות זה משחק. בהחלט, אתה לובש דמות אחרת, כי הרבה פעמים אתה נכנס לאולפן, ברגע שפתחת את המיקרופון, אתה עובר למוד אחר לגמרי, זאת אומרת, שום דבר לא יכול להשיח את דעתך באותו רגע. כלום, כלום. מה שיזרקו, אוכל, יעשו לך תנועות מולך, כלום לא עושה. אתה בפוקוס אחר לגמרי, ואיך שסגרת את המיקרופון ויצאת מהאולפן, אתה לא זוכר מה היה דקה קודם. זה סוג של סכיזופרניה בשליטה. אתה פשוט שני בני אדם. אתה נכנס לאולפן, אתה מדבר, אתה עושה את העבודה, יצאת החוצה, חזרת למה שהיית.
5 דקות של איזשהו בלקאוט, ואז נגמר.
וזה באמת בלקאוט, כי אתה לא זוכר כל כך מה היה במהדורה.
טוב, דן אופרי, נאחל לך שתמשיך ונשמע את הקול שלך במקומות אחרים. תודה רבה.
תודה לכם.
הארץ השבוע כאן סיימנו, ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, דן ברומר, מאיה בן ניסן ויונתן מניאביץ' שהיו על הסאונד, את הפתיח החדש שלנו הלחינה שני אבירם. אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים לדרג אותנו בחנויות האפליקציות, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. בינתיים, להתראות.